בלמדבב. ככה טוען הרב בשם רבי, בשם, אם אני זוכר נכון, זה בשם הרבי מיגש, אני שמצאתי אותה, אחד מגדומי הראשונים. מי שיש ספר גמרא זה בדף חף בדף הרב. הרב עצמו מחלק, הרב טוען שאין לה שואה בין שתי הגמרות. ואפילו מי שפוסק תחילתו בפשיעה בסלב וביונס חיה במבט, הוא יסכים עם רבה בדף למדבב שהוא פתור. ואז הפסק הוא פסק עקבי שיטתי, כי תמיד פוסקים כרבה, אז פוסקים כרבה בדף למדבב שהוא פתור, למרות שבדף מבט פוסקים חייב. מה ההבדל? אז זה חוזר לביטוי שרבה אמר. כשרבה הצדיק למה בדף למדבב ופשע בא ויעצס לאגם ומת, למה פתור? הוא אמר מילים מאוד מאוד מוזרים. מה לך מוות? מה לי הכה? מה לי התם? מה פתאום שרבא מזכיר מלאך המוות? אז אחד גדיה, אנחנו מכניסים את מלאך המוות לתוך הסבלן. למה רבא מזכיר מלאך המוות, מה לי הכה, מה לי התם? אז הרי"ף טוען שאפילו מי שמחייב תחילתו בפשיעה בסוף ובאונס בדף מבט, זה פסק, אנחנו. בכל זאת, רק אם האונס יבוא מחמת הפשיעה. זה מילה של הרי"ף. מה זה מחמת הפשיעה? למרות שלא גרמתי ישר, אבל בכל זאת, בדף מבט יש איזו תרומה, אני עזרתי. לו הייתי מטמין את הכסף באדמה, אז האונס לא היה פוגע. יש שתי דרכים שאני יכול לתרום לנזק הסופי. אני יכול לגרום אותו, אני הנחתי אותם בקופסת עץ וזה נשרף, וזאת פשיעה בוטה, פשיעה גסה, והפשיעה גרמה ישר, מוביל ישר לנזק. ויש מצבים שאני פשעתי, ואיכשהו, דרך השתלשלות הדברים, הפשיעה שלי אפשרה את הנזק. הנזק היה בלתי צפוי, אבל לא עשיתי את שלי, אז הנזק היה נמנע. אז אני לא גרמתי את הגנבים, אבל לא פשעתי, הגנבים לא היו מוצאים את הכסף, לא היו חופרים בקרקע. אז זה נקרא אונס, כן. אם נשרף הכסף, זה ממש תחילתו בפשיעה וזה עבור פשיעה. אבל אם בסוף הכסף נגנב, אז התחילה היא בפשיעה, בסוף הוא באונס, אבל האונס בא מחמת הפשיעה. הפשיעה גורמת, יוצרת, מאפשרת, לא גורמת סיבה ותוצאה, אלא מאפשרת, בוא נגיד, תורמת. בדף למד וב, אין שום קשר בין הפשיעה לבין האונס. תורין רבה, מה לך מוות, מה לי הכה, מה לי התם? מוות טבעית, אף אחד לא תורם אליה, המלך המוות יכול לתפוס אדם גם בבית חולים, גם בבית, גם באגם. אז לא רק שזה תחילתו בפשיעה בסוף ובאונס, זה תחילתו בפשיעה בסוף ובאונס שאינו מחמת הפשיעה. בזה רבה פוסק שפטור, אף על פי שבדרך כלל חייב, כאן הוא יפתור. ואנחנו מקבלים דברי רבה יחד עם דברי הפסק בדף מבט. נכון, תחילתו בפשיעה בסוף ובאונס חייב. אבל רק אם האונס יבוא מחמת הפשיעה. אם האונס הוא לא קשור לפשיעה בכלל, סתם פשעתי, הנחתי לבהמה להסתובב באגם, ובסוף קרה איזה מלאך המוות שלקחת בהמתי במוות טבעית, אז אין כאן שום קשר בין האונס לבין הפשיעה, וכולם יסכימו שזה פטור.
רב?
כן.
לפי מה שלומדים לנו, הרי שהאונס הוא לא מחמת הפשיעה, אנחנו בעצם נזקקים פה לאיזשהו מין מצב שהוא מצב מאוד מאוד עדין. זאת אומרת שמצד אחד זה לא יהפוך את זה לפשיעה חמורה, כי זה יותר מדי מחמת הפשיעה, זה כבר לא אונס מחמת הפשיעה. מצד שני, זה צריך להיות גם לא קשור לגמרי. עכשיו, הדבר הזה, דווקא במקרה של דפנה מדבר, הוא נראה מוסר במיוחד. כי הרי אביי טוען שם בדיוק את ההפך. זאת אומרת, הוא רעב לדאגה מקדלה, זה אומר בדיוק הפוך, זה אומר שזה לא שזה אונס מחמת הפשיעה, אלא שזה הפשיעה גופה. אז בעצם מה המציאות שם? אם זה מציאות שיש מחלוקת במציאות, אם זה אונס או שזו פשיעה ממש?
אתה מעלה קושיה מאוד מאוד חשובה. הראשונים מתמודדים עם הבעיה. אם באמת מוות היא טבעית, מה כוונת הבעיה? תרצה, תראו את תראת רבינו פרץ. הוא מביא איזה דרך להבין את הבעיה, והמחלוקת הבעיה ברבה, שהיא לא מחלוקת במציאות. אבל אתה צודק, איפה אתה מותח את הקו? בלי קשר. של רבייה, סתם, אפילו בתוך שיטת רבא, מה נחשב מחמד, מה לא נחשב מחמד. אז צריכים למצוא דוגמאות נוספות. ולמזלנו יש עוד שתי דוגמאות. זה יעזר לנו כל שנחפש עוד דוגמאות, נוכל לקבוע מה זה נחשב מחמד, מה לא נחשב מחמד. מה שאתה טוען בבעיה זה בעיה רצינית, וראשונים מתייחסים ומתמודדים. כרגע בוא נלך, הדרך המלך זה לפי רבא ואת הפסק ושיטת הריף, ונראה מה הבסיס הלמדנית. אם נסתכל בדף עין ח' עמד א', יש דוגמה שלישית. והריף לא מצטט אותו, אבל תוספות בדף עין ח' מצטטים, ומחברים בין הסוגיה בעין ח' לסוגיה במ"ב. ההבדלים בין תוספות לבין הריף כרגע הם לא הבדלים גדולים. יש הבדלים קטנים, אבל כרגע לא גדולים. בדף עין ח' עמד א', מדובר באדם שסוחר בהמה. והמזכיר נותן לו הוראות. קח אותו בהר. אני יודע שבהמתי מאוד מאוד חשופה להתחמרות. החום מאוד יסכן, כן, הלוואי שיחם בחוץ על החום, מאוד מסכן את בהמתי. אז אל תלך בבקעה, כי בבקעה בקיץ זה חם מוות. זה אש. תלך בהר. בהר זה קריר, יש רוחות. אז זה נותן לו הוראות ללכת בהר. או הפוך, הוא יודע שבהמתה הוא מאוד מאוד נתונה להחלקה. זאת אומרת, אל תלך, אל תוביל אותה במה שלי בהר, יש סלעים, יש אבנים, קח את בהמתי בבקעה, היא תסחור, היא לא תחלק. אז מה אם הסוחר לא מקשיב להוראות המזכיר? במקום לקחת את הבהמה בהר, הוא מוליך אותו בבקעה, או ההפך. וזה תלוי. אם בסופו של דבר, הנזק הוא תוצאה מהפשיעה. קיבלתי הוראה של הרים, והלכתי בבקעה, והבימה התחממה. אז באמת פשיעה. הפשיעה היא בלקיחת בימה בבקעה, בסופו של פשיעה, סופו של ממש פשיעה, כפי שבחזיתו רואים, שהבימה התחממה ומתה. אבל להפך, ההוראות היו בבקעה, ולקחתי את הבימה בהרים, והבימה החליקה ומתה שם. אבל מה מצב הפוך? מה קורה אם הוראות היו בבקעה, כי הוא חשש מההחלקה. לא מעניין, אתה הולך ממות. אבל הוא חשש מההחלקה. קח אותו בבקע. ואני לקחתי בהר, והבימה התחממה בהר. או ההפך. לקחתי אותו בבקע נגד הוראות, ובסופו של דבר הבימה החליקה בבקע. אז אני שיניתי מצידי, פשעתי, אבל בסופו של דבר קרה איזה אונס. אז המשנה פותרת. בוא נסתכל במשנה. תשובה רביעית בעין ח' הסוחר את החמור להוליכה בהר להוליכה בבקעה, שיניתי מהר לבקעה אז אם החליקה פטור, כן? כי אני שיניתי פשעתי לגבי התחממות לקחתי אותו בבקעה נגד הוראות לקחת אותו בהר אז פשעתי בקשר להתחממות פוטנציאלית אבל בסופו של דבר, הבימה החליקה אז תחילתו בפשיעה לגבי התחממות סופו בעונס לגבי החליקה אם הבימה החליקה בבקעה אז גם הייתה מחליקה בהרים נמוכמה, אבל אם לקחתי בימה בכאן נגד הרעות, הוא הורא לי לקחת בהר, ולקחתי בבקעה, ובימה התחנוע, זה דור שאני חייב, פשיעה פשיעה. וגם ההפך, הוליכה בבקעה, הוא מורה, הוא מבקש ממני ללכת בבקעה, הוא חושש מהחלקה. ואני לקחתי את הבימה בהר. אז אם החליקה, הבימה החליקה חייב, כן? אני פשעתי לגבי החלקה, ובסוף זה כן קרה. נמוכמה, אבל לקחתי את הבימה בהר נגד הרעות, והבימה התחנמה בהרים, אז קרה אונס ואני פטור. שואלים הראשונים, הרי פוסקים בדף מ"ב, תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב. מה פתאום שהמשנה בדף עין ח' פוסקת, תחילתו בפשיעה בסופו באונס פטור. זאת הקושיה של התוספות. ואם תמר, למה די אמר, דיבר מתחיל רוחמה. מה די אמר להיות תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, עמד פטור. התחילתו בפשיעה לעניין הוחלקה. לקחתי את הבימה בהר נגד הרעות, פשעתי לגבי החלקה, מה אכפת לי אם בסופו של דבר הבימה התחממה ומתה בדרך אחרת וגם ההפך. ויש לומר, פרפזי, כאן יש לנו קצת מילים להגדיר מה ששאלת, תסבור בדף עין ח', זה לא מחייב אלא באונס שיש לתלות שאם לא היה משנה, אפשר שלא היה בה האונס. כי אני דצרף את דורבני. אם לא עשיתי פשיעה ראשונית, האונס לא היה פוגעת. אז אני לא גרמתי, אני אפשרתי, אני תרמתי נתונים ותנאים שאפשרו את האונס לתפוס. לא כל אונס תופס, יש אונס, יש איזה ברק או יש איזה צונמי, אבל אני לא נמצא שם. אז אם אני מטיס אותך למקום הצונמי, בדרך שזו פשיעה לגבי נרדה, לגבי וולקנו, ואז קורא צונמי, זה מחמת הפשיעה. כאן, כנראה שההתחממות או ההחלקה היא לא קשורה למקום. היא הייתה קורית בכל מקרה. ואז לתחילתו בפשיעה, בסוף הוא באונס, כשהאונס הוא לא מחמת הפשיעה, וזה פתור. אז תלסוף פחות יותר סבר כמו הריב. זאת אומרת, אם נסכם, יש לנו שתי שיטות בראשונים. יש שיטה אומרת שמנדי אמר תחילתו בפשיעה, בסוף הוא באונס חייב, תמיד חייב. לא משנה סוג האונס, מחמת, לא מחמת, לא משנה שום דבר. ואז יש סתירה בין למד וו למד בית, וגם בין למד וו עין חת למד בית, וצריכים לפתור את הסתירה. איך פותרים את הסתירה? פוסקים כי הבעיה יש את תחילתו וכשיהיה בסוף ביונס חייב גם במד בית וגם בלמד וו פאגם. אבל במי שסובר תחילתו וכשיהיה בסוף ביונס חייב, הפסק של מד בית, אין דרך לחלי, תמיד חייב, ועל כורחי אני חייב למץ תחילתו וכשיהיה בסוף ביונס גם בלמד וו, גם באגם. נגד אותם ראשונים יש שיטת הריפת הזאת, שגם מי שמחייב תחילתו בפשיעה בסוף ובאונס, רק כשאונס בא מחמת הפשיעה במבט, ולא כשאונס מנותק מהפשיעה מריפה, מהאגם, מלחמה ומליחה מליאתם. בדף ההמחת, נתתי הרעות בהר כי חששתי מהתחממות, והוא לקח אותו בבקעה, אבל היא מחליקה. אז כנראה שבמה הזאת היא לא יכולה ללכת בכלל, תמיד היא מחליקה, גם הר, גם בבקעה. זה עונה שאף אחד לא ציפה. לא צפה מראש. יש גמרא רביעית, ונחזור לאותה גמרא, אבל רק כדי להשלים את העיגול. בדף צנית גימול המדבט, יש מחלוקת מאוד מאוד יסודית בין אביי ושאר המוראים בהמשך צנית גימול, לבין רב. האם שומר סחר יכול להתנהג כמו הבעלים? מה זה כמו הבעלים? הוא שומר את החפץ, אבל גם הבעלים ישנים מפעם לפעם, הולכים לתפוס כוס קפה, עולים לעיר כשיש שוק, כשצריכים לקנות אוכל ומצרכים. אם השומר סחר יכול להגיד, אני לא חייב לשמור יותר מהבעל. כשאני שומר, אני חייב לשמור הרבה, אבל יש לי קטעים שאני יכול לנוח, לתפוס קפה, ללכת לעיר, לקנות. ככה טוען רבא. רבא טען, למטה צדיקים לו, אמר מהבה לבמבד, הנטרי כדנטרי אינשי. לפי רבא, מספיק לשומר סחר להתנהג כמו הבעלים. אמר להבאי, אלא מעטה. או למטה ועיד נדע ואינשי, כן באמת אפשר לנהוג כמו בעלים, אפשר ללכת לעיר, פטר, גן הפורטה, שורה שלישית צדיק גימו, פטור. מה אני לא אומר את זה, אבל אם נסתכל בהמשך, הגמרא מביא רב חסדא ורבא בר רפונא שסוברים כמו אביי, שאנחנו מחמירים על שומר סחר, זה המשך עמוד, שני שלישים מתוך עמוד, רב חסדא ורבא בר רפונא לא סביר לה דרבא, הם לא פותרים את השומר סחר אם הוא מנהג כמו בעלים. דאמרי, אומרים לשומר סחר, להכי, יביא לך אגרה לנטירות עלי נטירות היתר. אני משלם לך, ואני מצפה שתשמור מסביב לשום. ואין לך שום יכולת לצאת. אז זה רקע לבריתה מאוד מעניינת. הבעיה טוען שהשומר סחר חייב לשמור תמיד. רבא טוען שיכול לקחת הפסקות. אוקיי. יש ברייתא שאביי מקשה נגד רבא. זאת הברייתא בשורה ה-12, עדווה. רואה שהיה רואה את רואו, יש איזה רואה שכנראה הוא שם סחר, והניח את רואו בא לעיר, והוא הולך לעיר. לא ברור אם הוא הולך לעיר בזמנים רגילים, או הולך לעיר בזמנים לא נורמליים. אבל זה לא ברור. מה קורה כשהוא עזב? בא זה עבד הרב. בערי ודרס. אין עומדים אילו היה שם היה מצא. אנחנו לא אומרים, הנה נטשת, אם היית שם היית מציל את החייו. אנחנו עומדים אותו כאן. אם הוא באמצע העיר הוא יכול להשמיע קולות, או לשלוח שלוחים, או אם במצב הנוכחי שהוא בעיר ובאמצע קניות הוא יכול למנוע באיזה דבר מסוים צריך למנוע, הוא לא יכול, זה פטור. זה הביתה. שוב פעם, רואה שפורש מידרו, אני לא אומר שהוא חייב אוטומטי. אם במצבו הנוכחי הוא יכול לעזור והוא לא עוזר, בסדר, הוא חייב. אבל אם הוא לא יכול לעזור בעיר, אני לא אומר הוא לא חייב כי זאת. אז באיזה רואה שעולה לעיר מדובר? ברואה שעולה לעיר כשכל הבעלים עולים, יום חמישי ושני, הרואה שסתם קופץ באמצע השבוע. אז הבעיה טוען, אוקיי, נחזור לביתה, מי לאו, שבוע עשרים, מי לאו, דאול בן נדל אינשי. הנה, רואה הבעיה, אומר, מדובר בשומר סחר, ש... עולה בזמן ש... סליחה, זה רבה נגד הבעיה. מי לאו, שנייה שנייה. דאול בן נדל אינשי. לא, זה הבעיה שמקשה, כן? הבעיה טוען שהוא עולה בזמן הרגיל, ואני לא נותן לו פטור. הוא עולה בזמן הרגיל, ובכל זאת, כשהוא נמצא בעיר, הוא בתפקיד, הוא לא יכול לצאת מהתפקיד. אז הנה, הבעיה אומר ששם הסך אינו יכול לצאת מהתפקיד שלו בזמנים שהבעלים יוצאים. מי לאו, הבעיה חושב, דאול בן נדל אינשי, מדובר ברואה שעוזב בזמנים המתאימים, הרגילים, ובכל זאת, אם בעיר הוא יכול לעזור, הוא צריך לעזור, לא יכול לצאת מהתפקיד. אז רבא משיב לא, דאול בן נדל אינשי, אם הוא היה עולה בזמנים הרגילים, הוא היה פטור, כי לפי רבא, שהמסך יכול לקחת הפסקות, ולא לדאוג גם כשהוא בעיר. הברייתא עוסקת לא ברואה שעוזב בזמנים הרגילים, אלא בעיד נדל אינשי, בזמנים שהוא לא עולה. אז מקשיב, הבעיה היא הכי מדובר ברואה שעולה בזמנים הלא מתאימים, עמי פטור, תחילתו בפשיעה בסוף ובאונס חייו. אם הוא עוזב בזמנים שהם לא רגילים, אז העזיבה נחשבת פשיעה. אז מה אכפת לי שבסוף כשהוא בעיר הוא לא יכול לעזור? תחילתו בפשיעה בסוף ובאונס חייו. אז זאת המתקפה של הבעיה. הבעיה סובר שסמר סחר חייב לשמור הרבה יותר מבעלים, רבא סובר שהוא יכול לשמור כמו הבעלים. יש ברייתא שאומר שסמר סחר שעוזב בכל זאת צריך להתאמץ לעזור ולהציל את החיות, את העדר, גם כשהוא בעיר. והייתי אומר, הנה, כנראה מדובר בסמר סחר שעוזב בזמנים רגילים, ובכל זאת לחייו, כשיטתי שסמר סחר תמיד בתפקיד. רבא אומר, לא מדובר בסמר סחר שעוזב בזמנים רגילים, כי... וכך מדובר הוא יפטור לגמרי, כי הוא יכול לצאת מתפקידו. מדובר בשומר סחר שפורש בזמן לא מתאים. עכשיו, לבעיה, בזמן לא מתאים, אז איך תבין את המשך הביתה? אם זה בזמן שלא מתאים, למה הוא רק חייב כשהוא יכול להציל ממקומו הנוכחי? עצם הסיבה הזאת, פשיעה, מה אכפת לי מה קורה אחר כך? תחילתו בפשיעה וסוף הביונס חייב. רגע. הנה, אין כאן מחמת. אז אונס הסופי, הוא בכלל לא קשור לפשיעה המקורית, הוא עזב. גם אם הוא לא היה פושע, הרי היה מגיע, הזאב היה מגיע. גם אם הוא נמצא, הפשיעה, עזיבתו את העדר, לא תורמת בכלל לדחיפה בו, לכך שהרי והזאב באים. זאת הקושייה של הריף. שפעם שיטת הריפי יש שתי גמרות שפותרות תחילתו בפשיעה בסוף ביונס כשזה לא בא מהחמד. הגמרא היחידה שמחייבת זה מחמד בבית. כאן הבעיה מקשה, למה אני לא מחייב את התחילתו בפשיעה בסוף וביונס? וכאן זה לא מחמד. אז יש כאן שתי תשובות, שתי גישות בראשונים. תוספות בעין ח' מקשה גם, והם סוברים שגם כאן זה מחמד. אם האדם לא היה עוזב, אז אולי הרי היה מפחד ממנו. או אולי היה עוזב רואים. תוספות דיבור המתחיל, חוכמה בדף עין ח' ויש לומר, עשר שורות לפני שהשורות מתרחבות, שמא אם היה שם, היה מליכן למראה אחר, קודם ביאת הארי, אני לוקח אותם למקום אחר שהארי לא היה שם. כי כן דרך הרואים לראות חצי יום בשדה זו וחצי יום בשדה אחר. או שמא אם היה שם, הארי היה ירא לבוא שם. או היה מקיים גם את הארי וגם את הדוביקה עבדך. כן, הארי הזה ילמד ספר שופטים. הוא יודע ששמשון יקע את הריב את הדוב, אז הוא הוא יודע שצריכים לפחד מהשם שאני מעיד. זאת אומרת, לפי התוספות, אני הופך את הגמרא בדף צ"ג לתחילתו בפשיעה בסוף ובאונס, כשאונס יומח מתפשיעה, וזאת הסיבה שבה היא מקשה. הרי לפי דבריך, רבא שמדבר ברואה שעוזב בזמן הלא נכון, כי אם הוא עוזב בזמן הנכון, הוא יוצא מהתפקיד, או ככן הברית את זה במי שעוזב בזמן הלא נכון, למה הוא פתור, הרי עזיבתו בזמן הלא נכון, זאת פשיעה, והאונס בא מחמת. ככה מתרצים התוספות. יש ראשונים אחרים שמתרצים תירוצים אחרים, כרגע נניח אותם. אבל מה לגבי עצם השאלה? האם תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב דווקא כשהאונס בא מהחלטת הפשיעה של תת הריף או תמיד? זה כנראה תלוי איך נבין חיוב שונה. כן, אנחנו נוגעים במשהו מאוד מאוד יזולי. בסך הכל, יש לנו עוד שאלה, לא בכלל שוקלים, לא בכלל יש שיטה אומרת תחילתו בפשיעה בסופו באונס חייב, ובדרך כלל לא נסכמה נפת שלה. בסופו של דבר בו גנבים, בסופו של דבר מה בכלל כל המחייב? אז יש כאן שתי גישות. גישה אחת היא לומר ששומר שונה מכל התורה כולה. בכל התורה כולה אני מנסה לחייב אדם על מה שהוא עשה. ואז, אם זה אונס, אני אומר שיש פטור עונשין, או שזה לא נחשב מעשה שלו, או שזה מפורסמת, אבל אני לא יכול לחייב אדם על אקט שנעשה באונס. בשומר יש הסכם. וברגע שהשומר מבטל את ההסכם, אחד משני דברים יכולים לקרות. או שהוא חייב על עצם הבגידה, כי הוא בגד ברצונו של הבעלים. כך כנראה טוען רב מאיר. כמובן, לא ניכנס לתוך השיטה של רב מאיר, רק נסתכל בדף עין ח'. דאמר, כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזל. עצם זה שביטלתי והפרתי את הברית, זה כבר יוצר איזה קיקין. עכשיו התשלומים נמתחים. וזה ש... לא שמעתי ולא צייתי.
אבל
זה גם לא נחמד. כן, נכון. מי שלימד, הוא יגיד לגמרי זה לא נחמד. מי שלמד את הסוגיה של שומר שמסר לשומר, גם אם שטרקתי את השומר, אני שומר חינם, אבל אמרתי לשומר שכר, למה אני חייב? הוא יגיד, אין רצוני שאיפק דוני בין אחר. אני אמרתי לך לשמור, גם האחר הוא הכי אמין, ואתה הכי פחות אמין, אתה בגדת בי, ואתה בגדת ברצוני.
אז אם הוא להוליכה בהר והבקעה, הוא שינה, אבל היא מתה...
כן, נכון. נגיע למחלוקת, בואו קודם כל בצורה עקרונית. ואחר כך נחזור למחלוקת ראשונה. דרך אחרת להגיד את זה, זה קצת שונה, אבל דרך אחרת להגיד שאתה לא חייב על פשיעה. אנחנו לא מחייבים אדם על בגידה. תמיד יש לחייב אדם רק כשיש נזק. אז סתם מי שבגד במפקיד שלו בבעל החפץ, אין לחייב אותו, אלא ששומר נמצא במצב מאוד 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 עדין. מה המצב העדין שבו נמצא השומר? יש לו חפץ של מישהו אחר ברשותו. בדרך כלל, איך קוראים לאדם שיש חפץ תחת ידו של אחר? קוראים לו גזלן. מה מפריד בין שומר לגזלן? שהוא עדיין רואה את עצמו כעובד עבור המפקיד. כפי שהרבה ראשונים טוענים, יד שומר כיד בעלים, בית שומר כבית בעלים. ברגע שהוא מנתק את החיבור לבעלים הראשונים, ברגע שהוא כבר לא מצייד והוא פושע, נותק הקשר בינו, הוא כבר לא שומר בדרך הצפויה, ואז החפץ הופך להיות תחת רשותו. אין כזה דבר בהלכה שהחפץ נמצא ברשותי, בלי סיבה. אז אם זה בלי סיבה אני גנב, אם אני חושב להחזיר אז אני שומר עבידה שהוא גם שומר. אני מסכנתי להיות שומר אז אני השומר. ברגע שהסכם הזה בוטל, אז יש מצב של חפץ תחת רשותי. לא הייתי קורא לו גזלן, אבל עכשיו החפץ שלך היא תחת רשותי ואני חייב להחזיר. רציתי את החפץ מרשותך. לפני כמה דקות, לפני הפשיעה, החפץ היה ברשותך כי ביתי נחשב ביתך. ידי נחשב ידך. עכשיו הפכתי את ידי ליד שלי, הפכתי את ביתי לבית שלי. הוצאתי חפץ מרשותך, אני חייב להחזיר. יקרה אונס, אני לא מאשים את השומר, הוא לא חייב, הוא פשוט לא החזיר. הוא הוציא חפץ מרשות, למה גנב חייב על אונס? מאשימים אותו על אונס, מאשימים אותו על הגניבה. ברגע שהוא גונב, הוא מוציא את החפץ מרשות הבעלים, הוא חייב להחזיר. מה אכפת לי שקרה אונס או לא? אני לא מאשים, האונס לא גורם שם תשלום. פשוט נוצר חיוב. אם החפץ נמצא, הגנב יגיד ראש שלך לפניך, השומר גם יגיד ראש שלך לפניך, ברגע שהוא פושע, הוא נעשה כגזלן, לא מבחינת האשמה, אלא מבחינת הלכתי. הדבר הזה נמצא גם בלשון הרמב"ן בעין ח' וגם בלשון הרשב"א בלמד ו'. הרמב"ן בעין ח', אתה רואים? שמתי במקורות, אני חושב, רמב"ן?
כן.
דתאימה דאביי הדם. משום דחאות את שלילתו בפשיעה, משום שכל השם בא, נעשית ברשותו לחייב עליה בכל עניין. שומע את המילים, נעשית ברשותו לחייב עליה בכל עניין. או לשון הרשב"א, תלמיד הרמב"ן בדף ל"ו. הרי הוא בפרשת בא ביחס לאגם כשומר שפשע ומסר לשומר אחר וכיוון שפשע בא קם עליה ברשותי דשומר. עכשיו השומר הוא הוציא את החפץ, החפץ נמצא ברשות השומר וחייב להחזיר. אז זו גישה אחת להבנת המחייב של שומר. למה שומר קלאסי חייב? הוא לא חייב על הנזק, הוא חייב על הפשיעה, על הבגידה, על ה... כמובן, אם לא יקרה נזק, זה לא יחייב. הבנה אחרת של חיוב השומר והדין של פעילתו בפשיעה בסוף ובאונס חייו ששומר יותר קרוב לעולם של מזיק בכך שהוא פושע בחפץ, בכך שהוא חושף את החפץ לכל מיני סכנות ונזקים אז הוא יותר קשור, לא יהיה מגדיר לנו כמזיק ממש אבל הוא החידוש של התורה שגם מי שגורם נזק חייו אם יש הסכם אז גם מי שגורם נזק ואז אני מושך את השומר יותר לכיוון של בבא קמא. כמובן השאלה הזאת, האם שומר זה חיוב עצמאי על עצם הפשיעה, בגידה, עברת חפץ לרשותי, או שמכיוון שהתחייבתי לשמור ולא שמרתי, אז אני נחשב סוג של מזיק, לא המזיק הקלאסי, אלא סוג של מזיק, הנה גורם למזיק, מי שסתם גורם הזיק ולא חייב, זה כמובן גרמי וגרמה, אבל מי שהסכים לשמור, אז הוא נהיה חייב גם עוד גרם נזק, השאלה הזאת היא כנראה השאלה שעומדת במחלוקת תנאים. המשנה שלנו בבבא קמא רושמת ארבע ועוד נזיקין, שור בארבע ומעבר. אבל הגמרא בבבא קמא הם רבית, בשם הושעיה יש 13 ושם רבי יש 24. ושניהם מכניסים את השומרים לתוך רשימת המזיקין. ונפקא מינה ששומר חייב מיטב, מיטב כמו מיטב וסדר ישלם, כי זה רק דין חומרא של נזק. אז זה כנראה מחלוקת שלהם. מי שמחייב שומר על איזה ביטול החוזה, הפרת הוראות, פשיעה, הפרת חפץ, זה רחוק רחוק מעולם של מזיק. אני לא מזיק, אני פשע, אני פשיעה. מי שאומר שלא, השומר חייב על עצם ההזק, זה גרם, בכל זאת, הוא לא שמר והוא נחשב סוג של מזיק, אז הוא יכלול ויכניס שומרים בתוך רשימת המזיקים. לכאורה זאת שאלתנו. האם אני אומר תחילתו בפשיעה בסוף ובאונס בלי שום שאלה ברגע שאתה פושע אתה חייב גם אם האונס לא קשור לפשיעה? אז אם אני הולך בכיוון הראשון ששומר חייב כפי שאמרת על עצם הפשיעה אז לא אכפת לי האונס מחמת הפשיעה שלא מחמת הפשיעה ברגע ששומר פושע הוא משלם הוא נשאר גזלן כמובן אם החפץ נשאר אז הוא ישלם לשלם את החפץ אבל ברגע שקורה אונס הוא חייב לא לא, אני חייב על הפשיעה. מה שאין כן, אם אני אומר ששומר הוא סוג של מזיק, אז הדרך היחידה לחייב אותו זה להגיד, אוקיי, זה אונס, אבל זה אונס שתרמת אליו, כי הפשיעה שלך תרמה אולי במזיק, ואנשים רגילים לא היינו מגדירים את זה כתשלום, אבל בכיוון שאתה שומר ואתה חייב על כל תרומה ועל כל גרם לנזק, גם כאן תרמת וגרמת לנזק. אתה שמרת בקופסת עץ, גנבים באו, אבל גנבים לא היו גונבים, לו זה היה בקרקע. אז אתה בעולם של שומר נחשב מזיק. בעצם אתה לא אונס. האם תחילותיו בפשיעה וסוף בארץ של חייו על אף שהוא הורס על עצם הפשיעה? או שתחילותיו בפשיעה וסוף בארץ חייו, כי הפשיעה מפקיעה את השם הורס לפחות עצר שונה. זה בדיוק המחלוקת בשבילו. הריפה את הרצפות ספרו שהחיוב הוא על הנזק. הפשיעה מפקיעה שם עונס לך, אז זה רק עונס שבא מחמת הפשיעה. מאידך, הראשונים שהריפה הביא את שופם לא צריכים את זה רבי יוחנן אלא רבי מיגאש, הם סברים שלפחות לפי הבעיה, שמחייה תחילתו ושיב את זה רבי נסביב על עמד ורב, אתה חייב על עצם הפשיעה. כן, תסתכלו, מה שהבאתי ברמב"ן, בדף ע"ח, וגם הרשב"א בדף עמד ורב, הם מסבירים את הבעיה. לא בהכרח מסבירים את שאר המורים, רבייה הקצין תחילתו ופשיעה וסופו באונס ובכלל זה לפי המשטור אפילו באגם שאין קשר בין אונס לבין פשיעה לפי המשטור וכל הביטוי של רבייה הבלו דיאגמה זה סתם איזה זריקה. אז אם אתה רוצה להסביר את הבעיה שאת מחיה תחילתו ופשיעה וסופו באונס אפילו בדף למדבר שאין קשר בין אונס לבין הפשיעה זה דרך הכי טובה זה להגיד שברגע שאתה פושע לשון הרמב"ן קם עלי ברשותי לכל דבר. אז השאלה הזאת, האם אתה חייב בתחילתו בשביל זה ביונס בכל עמי, זה רק מחמד, עוזר לנו להיכנס לעולם של... סליחה, חיוב השמר. אני אסיים כי אני חייב לתת שאני מנסה לתת שאני עוד לבני חוץ לארץ. רבי עקיבא אייגר מחבר, זה כאן רואים את מצד אחד את הכוח של למדנות, וגם את כך שרבי עקיבא אייגר, למרות שהוא לא כתב במונחים של רב חיים, הוא היה רגיש לכל מיני חיבורים מסוגיות שונות. יש דיון אחר שעולה בדף צדיק ג' ובדף, אני אקצר, אבל זה חשוב. אתה זוכר שהבעיה תקף את רבא. רבא רואה שעוזב, אז כנראה מדובר ברואה שעוזב בזמנים רגילים. אז לדעתי, הברייתא מאוד מובנת, הוא עוזב בזמנים רגילים, אין לו את הרשות לעזוב. אבל ואז הוא חייב להציל איפה שהוא נמצא. אבל אתה, רבא, רבא, אתה אומר שהוא יכול לעזור, אז למה הוא חייב לעזור איפה שהוא נמצא? אז רבא שינה את המציאות של הבית, הוא עזב בזמנים לא מתאימים, ואז הבית עקב אותו, אה, תחילתו בפשיב לדעת, אם הוא נטע, אז למה הוא פטור? למה אני לא מחייב אותו אוטומטי? שואלים את הזאת, תגור מתחיל להכי. ואם תמר, צריך גימו. והבעיה נמי, דיבוקי לביד נדע לאינשי. לפי הבעיה, מדובר ברואה שעוזב בזמן רגיל, אבל מכיוון שהוא שמסך הוא חייב לא מסביב לשם. אז שמסך שעוזב, לפי הבעיה, הוא חושב, נחשב פושע. אם הוא פושע, תחילתו בפשיעה וזהו באונס. למה אני מודד יכולתו להציל או לא? וכל הברייתא היא קשה, כי יש איזו פשיעה ראשונית. אם יש פשיעה ראשונית, למה אני פותר אותו אם הוא לא יכול להציל במקום? זאת הבעיה בברייתא. והבעיה תוקף את רבא, רבא מדובר גם לבעיה, איך הבעיה הסביר את הברייתא כאן? הברייתא אומר שאני לא מחייב אותו, אלא אם כן הוא יכול להציל ממקומו החדש. לפי הבעיה מדובר בשומר סחר שעזב בזמן הרגיל, אבל שומר סחר אסור לו לעזוב בכלל, שצריך לשום מסביב לשום, אז הוא פשע, אם הוא פשע, למה הוא פתור? הוא חייב, צריך להיות חייב. ואותי אם תאמר לבי נמי דיבוק לבי נדע לאינשי מניחה ומכל מקום אם הוא יכול להציל חייו אבל מה תחילתו בפשיעה וסופו באונס אז תוספות נותנים תירוץ מאוד מאוד חשוב תוספות כאן מחדשים שהפשיעה הראשונית כדי לחיה בתחילתו בפשיעה וסופו באונס פשיעה קסה, ברצינית, באינטנסיבית. אדם שהניח לבימה לצאת לאגם, אדם שחושף את הכסף לשריפה, אדם שנוגח את הבימה בשביל אחר ומסכן אותו בדרכים חדשות. אפילו לפי הבעיה, ששומר שכר חייב לשמור מסביב לשעון, אין לו הפסקות. שומר שכר שלוקח הפסקה בזמן הנורמלי, הוא עשה את הדבר לא נכון. וזו פשיעה מינימלית, אבל זו לא הפשיעה האמיתית, הגסה, הבוטה. לתוספות עם מילים להגדיר פשיעה סוג ב'. אז תוספות משתמשים בביטוי, ויש לומר, זה לא חושב לפשיעה, אלא גניבה ועבדה. ויש לומר מכאן, לתחילתו, דכאין גניבה ועבדה בסוף הביאור. אז כי תוספות הולכים לפי המדרג של החז"ל. אבל מונחים שלנו, תוספות כאן, שלא בהכרח מסכימים עם תוספות עין ח', תוספות כאן סוברים שכדי להיות חיה בתחילתו בפשיעה בסוף ובאונס, אני דורש פשיעה רצינית. לא כל פשיעה. גם אם עשיתי דבר לא נכון, אם זאת לא פשיעה גסה, לא אתחייב. ראשונים אחרים חוקים על תוספות. הם אומרים שבכל מקרה שעשית דבר לא נכון, גם פשיעה קטנה, תהיה חיה. לכאורה כאן יש לנו מצב הפוך. אם המחייב של תחילתו ופשיעה בסוף ובאונס זה התרומה שלי לאונס הסופי, אז כל תרומה תחייב אותי. מה אכפת לי אם הפשיעה היא גסה, לא גסה? בסופו של דבר הפשיעה צובעת את האונס כלא אונס. מה שאין כן אם אני שם את כל המשקל על הפשיעה, ואני אומר, בלי קשר למה קרה לכם, אז אני מחייב אותך כי אתה בגדת ואתה הפרת והחיפש נכנס עכשיו אוטומטי לרשותך. אז הגישה הזאת היא רק תתאפשר אם מדובר בפשיעה אמיתית. זאת אומרת, יש כאן שני הפכים. מי שמחייב את תחילתו בפשיעה וזו בארץ בגלל הפשיעה, אז הוא ידרוש פשיעה אמיתית, אבל לא כך אכפת לו הקשר בין הפשיעה לבין אונס. לא אכפת לו מחמד. מי שמבין שתחילתו בפשיעה וזו בארץ הוא חייב כי הפשיעה משנה את האונס, אז מצד אחד הוא כמו הריף, הוא ידרוש מחמד, אבל הוא יחייב בכל פשיעה. הריף לא מביא את פתרון הזה, פתרון אחר. זה החידוש שבקיבגר. קיבגר מחבר בין שתי המחלוקות, אם אתה דורש מחמת, ואם אתה דורש פשיעה אמיתית. כמובן, שתי השיטות האלו משקפות למה שומר חייב, כי כאן מדובר באיזו אמירה מאוד 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 חשובה. בדרך כלל בהלכה אונס פטור, מי שסובר תחילתו בפשיעה ואונס פטור זה מובן, שאלה איך נבין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, ומה אני אמר חייב? מה זה אומר לי החיוב שומר? איך אני יכול להבין את החיוב המיוחד של שומר דרך הראי הזה של תחילתו בפשיעה וסוף באונס? גישה אחת של הריף, שאצל שומר גדרי אונס הם שומעים. שומר לא יכול לפתור את עצמו, הוא כאילו מכניס את עצמו לעולם, למסגרת שבו הוא יחשב מזיק, גורם הזיק, ואז אם קרה אונס, אז הוא מופקע, אבל ברגע שהוא תורם, אז הוא נחשב המזיק. ואז אני דורש מחמד, אבל לא כך חשוב לי כמה הוא פשע מלכתחילה. מי שחולק על התוספות על הריף, זה כנראה התוספות בדף צדיק ג', לפי בקיבגר יש מחלוקת בין הריף לבין תוספות צדיק ג'. תוספות צדיק ג' להגיד, לא, לא אכפת לי המחמד, יותר אכפת לי מידת הפשיעה. אם תחילת הפשיעה לא הייתה כל כך נוראית, כמו אבאי, למרות שחייב לשמוע מסביב לשעון, אבל בסדר, לקח את ההפסקה, אז לא הייתי מחייב. אוקיי, זה תקציר של הנושא, שמאוד מאוד נוגע בדיני שם. יופי, לבריאות לכולכם. נכון, להפסיק.
שמחה, תודה רבה.
כל טוב.
אז לפי תוספות החיוב הוא לא על הפשיעה.
לפי תוספות בדף צדיק ג' כן על הפשיעה, אבל זה דורש פשיעה אמיתית. כי הריף החיוב הוא לא הפשיעה, החיוב הוא לא אונס, שהוא כבר לא אונס, ואז אני לא דורש פשיעה אמיתית, אבל אני דורש קשר בין הפשיעה.